אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה לה.
שלום, צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות, אנחנו כאן כל יום, ב-12 בצהריים, בשידור חי, אבל אחר כך אפשר למצוא אותנו בהסקטים, בכל שעה שתחפצו, 2 בלילה אפילו, אם אתם משוגעים וערים בשעות האלה.
מי 4 שעות כאלה, יובל, בחייך?
רק בני...
תשחורת.
ממש, כי בני תרבות אמיתיים, זה ידוע, הולכים לישון ב-9:30 כשהשמש שוקעת.
נכון.
עורכת התוכנית היא נועה בלחיי, על הביצוע הטכני, שלום יצחק, שלום לשניכם, שלום מה יעשה לה.
שלום לך, יובל אביבי.
בגלריה של אסיף, שזה המרכז לתרבות אוכל בישראל, שאותי זה מגניב שיש...
זה מקום מאוד, מאוד נחמד.
אמרתי מגניב.
אמרת מגניב.
לעולם לא אוכל...
אי אפשר, זה באוויר, זה בחוץ.
זה קול. זה מגניב שיש מקום כזה. אז בתל אביב, בגלריה של אסיף בתל אביב, מוצגת עכשיו תערוכה חדשה שמרכזה מסעדות הפועלים. ולרגל התערוכה כתבה העיתונאית נטע אלפרין מאמר על מסעדות פועלים בספרות. פעם זה היה דבר.
מסעדות פועלים.
מסבירה למה זה כבר לא דבר, ואיך הספרות מגיבה לזה. אנחנו נדבר איתה היום כדי לעמוד על קנקנן. של מסעדות הפועלים, איך הן הופיעו בספרות, האם הן עדיין מופיעות בה, מה זה בכלל ההגדרה למסעדת פועלים, האם עוד יש פועלים, מילא מסעדות פועלים, האם עדיין יש פועלים?
חומוס, אתה יודע, אוכלים חומוס. זה סוג של מסעדת פועלים.
אתה יודעת כמה עולה חומוס?
איפה שאתה אוכל, לא יודעת איפה אתה אוכל את החומוס שלך, אבל הפועלים הם לא במרכז תל אביב. אז החומוס אולי עולה להם פחות.
יכול להיות, אם כי ראיתי לו מזמן את התמחור של שווארמיה. בכפר כלשהו, והיה שם שווארמה בצלחת ב-94 שקלים.
יכול להיות שזה היה תפריט לתיירים.
יכול להיות.
לתיירים זה 94 שקלים.
יכול להיות.
אוקיי.
בכל מקרה אנחנו נדבר על כל זה עם נטע אלפרין, נשאל אותה על שווארמה ועניינים חשובים מעין זה, אבל גם על ספרות. ננסה לדחוף בין שווארמה לחומוס איזה ספר או משהו. גם נדבר עם יד ברגותי שלנו, בפינה שלו ערבית ספרותית, על אחרון המלאכים. של פאדל אל-עזאווי, ספר יפה. נשאל אותו קצת על הספר הזה, אבל אנחנו מתחילים עם חנות קונספט ייחודית. אלה לא מילים שלי, הלוואי שנמים שלי, אבל הן לא שלי. ככה הם מגדירים את זה, חנות קונספט ייחודית של סטימצקי, שנפתחה בקניון רמת אביב.
נכון, למדנו על זה מקרא בוואלה כסף, שלפי דעתי זה כבר גם שם מעולה, חשבתי על זה, וואלה כסף. וואלה. כסף.
יכול להיות שצריך להקים אתר כזה. וואלה. ואז אתה יכול כל דבר.
וואלה, כסף.
וואלה, חדשות.
נכון.
וואלה, תיירות. וואלה.
תשמע, אין לתאר את המקומות, זה מה שחשבתי לעצמי בלילה. אגב, בשתיים בלילה.
היית רע?
תירוף. אין לתאר את המקומות האלה שאת מגיעה אליהם בשעות כאלה לקרוא בוואלה כסף, במקום, לא יודעת מה, יוליסס נגיד. אוקיי? וואלה כסף.
אני לא יודע מה יותר חשוב.
טוב, אז זה נושא בפני עצמו, אני אדבר על זה עם הפסיכולוג שלי, אבל בינתיים בוואלה כסף, לי סיביליה כתבה ידיעה יחצנית על החנות החדשה הזאת של סטימצקי, ואני רוצה לצטט מתוכה. כך היא כותבת, את אוסף האוצרות האומנותיים שהיא מחר בחנות הקונספט, Listen to your art של סטימצקי, זה השם, כן? Listen to your art, art, A-R-T. תקשיבו לאומנות שלכם. זה על משקל heart, לב.
לא הבנתי.
תקשיב ללב שלך.
זה חלף ירחק.
הבנת? מתוחכם. עבר לך מעל הראש? אוקיי, הנה, הסברתי.
קילומטרים, כמו מטוס של אל פרנס, זה עלה לי מעל הראש. טוב שזה.
אז ככה, את אוסף האוצרות האומנותיים שימחר בחנות הקונספט Listen to your art של סטימצקי, לא תוכלו למצוא בשום מקום אחר.
שום מקום.
בשום מקום אחר. והוא יכלול ספרי אומנות פרימיום, ספרי אומנות פרימיום, ומהדורות מוגבלות של ההוצאות המובילות בשוק הספרים העולמי, לצד ספרי אופנה אייקונים, היא בטח התכוונה אייקונים, של המותגים המובילים כמו דיור, פרדה, גוצ'י, שנל ועוד. ואז היא מסבירה לנו מה צריך, על מה מדובר פה, מה עושים עם זה, קוצצים את זה, מה, אוכלים את זה, אז היא מסבירה.
ספרים.
זה ספרים. אז היא מסבירה לנו, אבל המושג קופי טייבל בוקס, כך היא כותבת, באנגלית, Coffee Table Books, ספרי שולחן הקפה, נתפס בקרב צרכני הז'אנר לקונספט זה של ספרים. לא יודעת, לא מבינה את המשפט, אבל זה ככה כתוב. בעוד שהצרפתים מכנים אותם בו ליברה, ספר מתנה מהודר. על פי המושגים הם מיועדים, לא יודעת מה, באמת, תסביר לי מה כתוב.
בו ליברה זה הדבר היחיד שהבנתי פה, כן?
לא, וגם
ספרים יפים, זה הכל.
בו ליברה, נכון. על פי המושגים הם מיועדים להיות מונחים במיקום אסטרטגי ובולט בחללים השונים בבית או במשרד, וכן להיות מוענקים כמתנה, היא כתבה כמטה, אבל היא בטח התכוונה כמתנה, עבור אנשים שנחשבים לחובבי אומנות, תרבות, עיצוב ויופי. כלומר, מסבירים לנו איך לתפקד עם הדבר הזה, מה עושים עם זה. הרבה דברים הרגו אותי בידיעה הזאת.
הרגו אותך.
באמת. אבל בוא נתמקד רגע בשם של החנות.
אוקיי.
Listen to your art.
אני לא מרגיש שזכאי לדון ברצינות בשם, שלא הצלחתי להבין מפת מוגבלותי שלי כנראה.
אתה לא מרגיש מת קצת מבפנים כשאתה קורא את זה? כלומר, אני מבינה שאני לא קהל היעד של הדבר הזה, ועדיין, האם הם לא יכלו, לא היו יכולים למצוא איזה שם בעברית לחנות הספרים שלהם? אנחנו מדברים פה על סטימצקי, הם נוסדו ב-1920, אתם קיימים יותר מ-100 שנה. מה זה? Listen to your art. לא יודעת, זה מפריע לי.
יש לך חלופה, ובכוונה לא אמרתי אלטרנטיבה.
אני, בשביל לתת להם חלופה עברית נאה, אני כמובן הוציא כבר את פנקס החשבוניות שלי, ואני לא אתן אותה בחינם.
בוודאי.
אוקיי.
גם נראה לי מאוחר מדי, נראה לי.
כן, קצת מאוחר.
זהו, כבר שמו את השלט.
יכול להיות שקהל היעד שלהם הוא אנגלוסקסי פשוט.
יכול להיות. אוקיי. אבל זה מה שמפריע לך? מה עם הוראות בגוף הטקסט לגבי איפה הספרים האלה צריכים להיות מונחים, כי בעצם מדובר פה בחפץ עיצובי. על זה שכאילו לפתוח את הספרים האלה ולעלעל בהם, זה בכלל לא... זה לא נכנס בכלל לתוך ה... הם מיועדים להיות מונחים, הספרים האלה. הם מיועדים להיות מונחים, ככה כתוב. לא, הם מיועדים להיות בקריאה. או שאולי אנחנו לא מבינים כלום. אני חושב שזה בעצם חנות לעוצרים של ספריות. למעצבי פנים, כל מיני אנשים שיש להם אי במטבח, כמו שאת אוהבת.
כמו שאני אוהבת, בדיוק.
ואני חושב שבעצם זה חנות לנו, כי אנחנו צריכים להיות עוצרים של ספריות. זה מה שהעתיד.
אני מוכנה להיות עוצרת של ספריות, אבל הם יראו אחרת מהדבר הזה המתואר פה. אתה אומר לי, אם את רוצה להתפרנס, אז תעשי מה שצריך.
את לא תגלחי לי את הסוס המנצח שלי.
אוקיי.
הם ממשיכים ומסבירים את זה ככה. זה ציטוט. אני לא יודע מה אני צריך להקריא את זה. כאמור, מעבר להשראה ורפרנסים, מעבר להשראה ורפרנסים, ספרים אלו מהווים אלמנט עיצובי, ואובייקט מעורר שיח בשיחות סלון. ככריכה.
אובייקט מעורר שיח בשיחות סלון.
לא כי האם קראת את ספר הקפה
החדש שלי. אני תמיד שאנשים באים אליי, אני שמה כמה ספרים ככה על השולחן, כדי שיתעורר שיח בשיחת הסלון.
לשמור את הקרח עם האורחים שלי. את יודעת איך זה כשאתה מזמין 30 אנשים משועי הארץ והעולם.
מה, צריך לעורר שיח.
כן.
אוקיי.
וואו, הם גם לא אוהבים ספרים נפידתי, תראים מה הם כותבים. בעוד שספריות ומדפי הספרים מלאים ברומנים שנקראו למחצה או שיקראו יום, אולי יום אחד, ספרים אלו מבטאים אמירה אישית, מבינה?
בניגוד
לפרוזה הפזויה שלכם, ששמתם על המדף אפילו שלא קראתם את זה, ואתם בכלל לא יודעים מה מדובר שם, אלה ספרים שמבטאים אמירה אישית, נגיד. בין אם מדובר באוסף תצלומי הרחוב הראשון של ביל קנינגהם. אני מכיר את ביל קנינגהם.
באופן אישי.
לא, ראיתי, נכון, אני לא יודע, אולי אני טועה. הוא צילם בניו יורק טיימס, אנשים ברחוב. הספר טלטשן לצלם פיטר היל ועבודותיו ביבשת אמריקה ואפריקה. או הכרוניקה החזותית המובהקת. מה זה כרוניקה?
הכרוניקה החזותית המובהקת.
מה זה? אני לא יודע מה זה כרוניקה חזותית מובהקת של אסולין על כהונתו של וירג'יל אבלה המנוח בלואי ויטון.
אהבתי אבל את הויטון הזה שלך.
לא, אנחנו מדברים פה על בוליבר. ועד מהדורת הספנות מיוחדת של מרוול וספרי קומיקס. או, סוף סוף תחום העניין נושק לשלי. ספרי קומיקס זה תוכן שאני יכול להתחבר אליו. את האוצרות האומנותיים הנדירים הנ"ל ומהדורות המוגבלות של ספרי האומנות תוכלו למצוא בחנות החדשה של סטימצקי, המעוצבת כגלריית בוטיק קלאסית ויוקרתית. וואי, זה קלאסי ויוקרתי, זה זועק קלאס ויוקרה. הממוקמת בחלל פתוח בלב קניון רמת אביב.
גם חלל פתוח בקניון רמת אביב, קלאסי ויוקרתי.
קלאס ויוקרה.
טוב, הם גם הביאו תגובה של אייל גרינברג, הבעלים של סטימצקי, אולי כדי שזה ייראה כמו ידיעה לגיטימית, אז צריך לתת לבן אדם להגיב אחרי ידיעה כזאת נשכנית. וככה הוא אומר, ספרי האומנות, כנראה התכוון להגיד, ספרי האומנות מביעים אמירה אישית, אנחנו מתקנים על הדרך שגיאות פה. ספרי האומנות מביעים אמירה אישית ועומק תרבותי, בנוסף להיותם פריט עיצובי מבוקש לכל סוג של חלל. הספרים בקונספט החדש ימכרו בנוסף גם ברשת גולף אנד קו, ובכך לראשונה יבואו הרשתות סטימצקי וגולף לשיתוף פעולה עסקי.
מרגש.
ואגב, הם מוסיפים שם עוד פרט מידע מאוד מאוד חשוב.
בבקשה.
המחיר לספרים בחנות הקונספט.
כן.
בין 129 שקלים ל-5,900 שקלים לספר.
5,900?
כן.
טוב, זה לא סתם איזה ספר פרוזה שנקרא
למחיצה. אלמוט ניוטון, הענק הזה. הם קראו לך אותו איכשהו. מה עם 5,000? אולי זה הספרים של ביבי.
יכול להיות.
במהדורה מיוחדת.
ספר עיצוב של המעון, שביבי.
המעון בבלפור,
כן, של ביבי.
והמטוס.
אני הייתי קונה את זה.
כנף ציון. טוב, אמירה אישית ועומק תרבותי, אבל מה, כאילו...
בנוסף להיותם, פריט עיצובי מבוקש לכל סוג של חלל.
נכון.
לכל סוג של חלל, אומרים לך.
אני מתרגשת, אנחנו נלך בקרוב לבקר בקניון, מזמן לבקר בקניון.
ודאי, ודאי, יש לי בדיוק 5,900 שקל פנויים.
תיבת הזמרה נפרדת.
מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו אל האוכל.
כן.
מתברר... שבספרות העברית יש שפע של חדרי אוכל ובתי מרזח, ויש גם בתי קפה, כמובן. אבל בשביל למצוא מסעדות פועלים צריך להתאמץ. עיתונאית הארץ נטע אלפרין הלכה לחפש אותן, את מסעדות הפועלים, בספרות, וכתבה על זה מאמר שמלווה תערוכה חדשה שעלתה בגלריה של אסיף, המרכז לתרבות אוכל בישראל. התערוכה הזאת עוקבת אחרי ההיסטוריה של מסעדות הפועלים בישראל. אז מה קרה למסעדות פועלים? האם הם נעלמו ביחד עם הפועל העברי, ובאיזה אופן בכל זאת הן מופיעות והופיעו בספרות? שלום נטע אלפרין.
היי, מה
שלומכם?
היי. מעולה, זה עושה אותנו, האמת היא שהמאמר שלך עושה אותי רעב, לא נעים להודות, זה עושה לי חשק למסעדות, את מדברת שם על ההשתנות של מסעדות הפועלים כפי שהן משתקפות בספרות, ועל המעבר שלהם ממקום כזה, נגיד את זה, ממקום קצת, מקום מאוד אשכנזי למשהו, למודל של אוכל יותר מזרחי, ואני כזה קצת מתגעגע לתנובה הזה. פתאום זה עושה לי חשק למקומות של תנובה.
היית יושב שם עכשיו? היית יושב עכשיו בתנובה, לא היית מאמין שאוכלים אוכל כזה.
יכול להיות.
לדעתי. לא נטע.
אני אפילו לא זוכרת את האוכל, אני רק זוכרת שהיה בשנקין, למשל. מסעדת תנובה אחת, והיא הייתה עד אמצע סוף שנות ה-90.
נכון.
אני לא יודעת אם דווקא תנובה הייתה עושה לי תיאבון, אבל אני בהחלט, אני זוכרת שעברתי לתל אביב, והייתי פחות או יותר בת 22 כזה, והייתה אז בדיזינגוף, פינת פרישמן, מסעדת פועלים, הייתה מין כוך קטן כזה, אני אפילו לא יודעת מה היה שמה, אבל אני ממש זוכרת את ה... כמה נאחזתי במקום הזה.
את זוכרת אבל מה אכלת שם? מה היה שם לאכול?
וואו, אז עוד אכלתי בשר, אבל היה שם, את יודעת.
כבד קצוץ וכאלה?
כל מיני כבד קצוץ וכל מיני קציצות וכל מיני מנות של עוף, זה היה מסעדת בשר ותוספות.
בשר ושתי תוספות חמות.
כן, בדיוק. לפי ה... זה הפורמט.
בנועל, כן. הרי תגידי, היה קשה למצוא מסעדות פועלים בספרות?
בהתחלה כן, בסופו של דבר נואשתי ונעזרתי בלא סופרים בקבוצה הנהדרת, קבוצת הפייסבוק הנהדרת, ושלחו לי שם המון המון המלצות ומראה מקום, ואני יצאתי ממש למסע. זאת אומרת, היו כמה כאלה שהכרתי, אבל בעיקר היו דברים שהיו חדשים לי.
אז מה למשל מצאת שם, ואיך מתוארת מסעדת הפועלים? בעולם כזה שבו פשוט היו מסעדות פועלים, ואולי לכן היום כבר הפסיקו לכתוב, כי כביכול אין, אני לא יודעת, פשוט שההגדרה השתנתה קצת אולי.
ההגדרה השתנתה, זה נכון, ואולי באמת כדאי להתחיל מהסוף ולהגיד שהיום באמת בספרות שנכתבת כיום בספרות העדכנית, אין כמעט מסעדות פועלים. יש כמה שיפודיות, אבל מסעדת פועלים... כפי שהיא הייתה קיימת ונפוצה, וכפי שהיא נכתבה, כמעט ואין. איפה מצאתי בעיקר? מצאתי בספרות הבלשית. עליהם היה אפשר לסמוך, כי הבלש תמיד עוצר בסוף לאכול ארוחת צהריים במקום פועלי, אז אצל בת יגור כמובן, ברצח בחוג לספרות. שם מצאתי את, את המסעדה הראשונה שלי, מיכאל אוחיון, היה רעב, והיה צריך, בדיוק איתר גופה, והיה צריך...
כן, ואז אפשר גם לפטפט עם מישהו שם, ולהתקדם בדיוק, וכאלה.
בדיוק, כן, כן אפשר לחשוב על זה מעל מנה של בשר ותוספות. לשולמית לפיד בפיתיון, גם אצל יאיר לפיד בראש הכפול, אגב, יש מסעדת פועלים. יש בעולם של הספרות הבלשית, כי זה מאוד מאוד מתאים לבלש, אבל מעבר לזה זה באמת היה מין שוטטות כזו, אצל, למשל, דווקא אצל מולכו, של א' בית יהושע, מצאתי מסעדת פועלים בלתי צפויה, גם לא זכרתי אותה, למרות שזה אחד הספרים האהובים עליי, אבל זאת בכלל מסעדה הודית. הוא נוסע לאיזושהי, לאיזשהו מושב, לאיזושהי עיירה שנקראת זבועה, הוא נוסע לאתר שם איזשהו גזבר עירייה חמקמק ש... נעלם מעיני העירייה, והוא בסוף מוצא את עצמו באיזושהי מסעדה הודית דווקא, מסעדת פועלים הודית, והוא מתיישב שם, הוא מולכו כידוע איבד את אשתו, והספר נפתח במות אשתו, והוא מתיישב שם כי הוא יודע שהיא לא הייתה מסכימה בחיים לשבת במקום כזה, מקום שנראה לה לא מספיק נקי, במקום שנראה לה כזה מאולתר, והוא מתיישב, וכדי למרות בו הוא מזמין דווקא תבשיל של חלקי פנים, והוא כל כך מרגיש בבית עד שזה כמעט מרגיש על ביתי. זאת אומרת, הטבח מנחם אותו על מות אשתו, למרות שהוא לא סיפר לו שום דבר, והאוכל עצמו מזכיר לו, כתוב, ריח תמציתי עמוק כמו זיעת אביו, ולאחר הארוחה הוא מרגיש כל כך חלש, הוא מגיע לאיזשהו בית שהוא רק עבר בו קודם, ונכנס שם למיטה של הילדה שראתה לו את המסעדה ונרדם שם. אז אגב, להרגיש בבית.
זה אבא ושלושת הדובים. מרדם לו במיטה. אוקיי, איפה עוד?
אז כן, זו דוגמה קצת קיצונית, אבל אחת האהובות עליי, ללא ספק. אחת הדוגמאות הראשונות שמצאתי, הייתה דווקא בספר של שבתאי טבת. הוא כתב בעצם על ילדותו בשנות ה-30 בתל אביב, וזה נקרא בספר שנקרא יומנים מאתמול, והוא מספר שם על אמא שלו שהייתה מחוללת קסמים במטבח, הייתה לה בעיקר איזה עוגת תפוחים שהייתה מחביאה, והוא ואבא שלו היו מוצאים אותה ומיישרים אותה, והיא שהייתה מחביאה אותה במגירה אחרת וכן הלאה, והייתה להם שכנה גברת שכטר שהייתה מגישה ארוחות ביתיות, כי זו בעצם ההתחלה של מסעדות הפועלים, הם בהתחלה היו בבתים בשנות ה-20, בשנות ה-30, היית מגיעה, היה לך כרטיס ניקוב, והיית מקבלת ארוחה שהייתה פיקסט. אז באמת תושבי השכונה, ישנה בעיה של סניף קופת חולים, הקופה היא של הצרכנייה, גובה של מס אחיד, הם כולם היו מתייצבים אצל גברת שכטר ואוכלים שם את הארוחה שלא הצטיינה במימד קולינרי בולט, סלט גזר, פירה, מרק פירודליל, ושפרה, אמא של שבתאי טבת, מתקנה במיזם הזה של גברת שכטר, ומחליטה לפתוח מסעדה ליום אחד, ושם היא מציגה את היכולות הבישול הפנטסטיות שלה, ומגישה סלט חצילי מצרי, ועגל ברוטב יוגוסלבי, וגם ריקודים עם תוף מצלתיים, וכמובן ההוגה המפורסמת, והאורחים מתלהבים מאוד, ומתמדנדים בסוף הארוחה במדרגות מרוב שמחה, אבל יום למחרת מתגלה שזה בעצם הייתה מסעדה ליום אחד, וכולם מאוד כועסים.
חוזרים לאשל.
אולי זה סוג של נבואה על הזמניות.
כן, זה לא יחזיק.
לא יחזיק, אבל את גם מתארת במאמר, זה לא יחזיק כי אנחנו לא החזקנו, אולי.
נכון, נכון, בעצם אני חושבת שזאת הזדמנות מאוד מאוד מעניינת, כי אנחנו הרי בסך הכל כל כך אובססיביים בארץ, העיסוק באוכל הוא בלתי נגמר, בתוכניות הריאליטי למיניהם, ובמעמד האמיתי של השפים וכל הדברים האלה שכבר דשנו בהם די ואותר, ובסופו של דבר יש כאן איזשהו תהליך שמספר משהו באמת מאוד מאוד משמעותי על, על תהליכים חברתיים שלפעמים הם סמויים מן העין או סמויים באופן שבו הם באים לידי ביטוי. וזה באמת הרעיון של מסעדת הפועלים, שעם השנים, אפשר להגיד פחות או יותר בשנות ה-70, אחרי שהיא הפכה להיות, אחרי שהיא הייתה בבתים, ואחר כך הפכה להיות במטבח הפועלים של ההסתדרות, ואחר כך בכל מיני מסעדות גדולות יותר שהוקמו, הבולטת ביניהם בית ברנר בתל אביב, ולאחר מכן בעצם יש איזושהי התפוגגות זה הופך להיות משהו, זאת אומרת, המסעדות האלה עדיין קיימות, אבל מגיעים לאכול בהם פחות ופחות, וכך לאט לאט הן נסגרות, ובמקביל קמות הרבה יותר מסעדות אתניות, נקרא להן, מסעדות שמגישות אוכל מזרחי לסוגם, ופרופסור דניאל מוטרפקו, שראיינתי לכתבה הזו, בעצם מתייחס לזה כאיזשהו תהליך של אתניזציה, הוא אומר שבעצם בסופו של דבר, נכון, אנחנו עדיין רוצים את מה שמסעדת פועלים מציעה, את הפשטות, את האותנטיות, את היחסי אנוש שלא מטווחים, שאתה תגיע ותמיד ידעו מי אתה ואולי אפילו מה אתה מזמין אם אתה קבוע, אבל זאת אומרת, אנחנו עדיין רוצים שהמסעדה הזאת תהיה בית, אבל בסופו של דבר, מסעדת הפועלים היא עוד איזשהו תהליך בפרגמנטציה של הזהויות של החברה הישראלית, וכיום אנחנו, היות שאנחנו מחפשים יותר את הזהות, אז היום מה שבולט יותר זה המסעדה הטריפוליטאית, או המסעדה הטוניסאית, או המסעדה המרוקאית, לשם הלכה האותנטיות הזאת של מסעדת הפועלים.
צריך גם להגיד שיש לנו פחות פועלים, והפועלים שלנו כבר לא יכולים לעמוד גם במחירים של מסעדות הפועלים האותנטיות האלה. זאת אומרת, הפועלים נשאר אולי בזהות באמת, אבל לא בחשבון.
אין ספק. אני לא יודעת אם יש לנו פחות פועלים, אני חושב שיש לנו, שהפועל העברי, שהוא בעצם סמל שאנחנו עד היום משתמשים בו, ללאומיות שלנו, הוא זה שנעלם. יש לנו פועלים, אבל הם תאילנדים, והם פלסטינים, והם אריתראים, והם סודנים, והם אלה שסוללים את הכבישים, אלה שמטפלים בקשישים, וכן הלאה וכן הלאה. לעבודה שלהם עדיין יש ביקוש, אבל זוהי עבודת כפיים, והישראלים לא מעוניינים בעבודה הזאת, ולכן אין יותר את ה... והיות שהם מרוויחים כמו שהם מרוויחים, הם לא יכולים להרשות לעצמם לכל מסעדת פועלים, שהיא עצמה, היות שהיא באמת עברה איזשהו תהליך של בין היתר, גם אתניזציה, אבל גם מסחור, דבר שהתאפשר ביתר סט לאור העובדה שהדימוי שלה התרוקד מהתוכן שלו, ולכן היום היא יקרה יותר, והפועל הפלסטיני או האריתראי או הפיליפיני לא יכול להרשות לעצמו לאכול בה.
אין לנו מושג גם מה הם אוכלים. הם הרי כן אוכלים בצהריים, מביאים סנדוויץ'.
לא יודעים סנדוויץ', אבל הם מבשלים לבד, נראה לי.
גם מבשלים לבד, וגם כשמדובר בקבלן, למשל, אז הקבלן לא יקנה לכולם מנות במסעדת פועלים, ולא יאפשר להם לקחת שעה של הפסקה שהם יושבים במסעדה, הוא יקנה כמה פיתות וחומוס ו... דברים כאלה.
זה גורם לי לחשוב, נגיד, על באמת על מסעדות הפועלים האלה, שאולי הם באמת התאימו מאוד לספרות, כי לסופרים אף פעם לא היה כסף. אז הם הלכו לאכול במסעדות פועלים ובמקומות האלה של זה, וזה גם סצנות טובות, צריך להגיד, אם אתה, נגיד, עושה דברים כאלה, כמו להזין לשיחות, ואחרי זה להכניס אותם לספר, יכול להיות שזה מקום טוב לעשות את זה. ועכשיו, אולי באמת מתמעט הדבר הזה, כי לסופרים אין כסף לאכול במסעדות...
גם אז לא היה להם כסף.
נכון, אבל היו מסעדות פועלים, אז יכלו ללכת לשם.
אז איפה הם עכשיו אוכלים כל הסופרים האלה, תגיד לי?
אצל אימא.
זה נכון שהיום... דווקא, כן, כן, אולי הסופר שבבוקר מקודד, יכול להרשות לעצמו...
יש לו כרטיס כזה וחשבון שם.
יש לו טנדיס.
את אומרת, כאילו, כשהספרות היא תחביב, אז אתה יכול להרשות לעצמך לאכול בכל המקומות היוקרתיים.
כן, זאת אומרת, ואני אומרת גם שבסופו של דבר, הלקוחות החדשים של מסעדת הפועלים, גם אני אומרת את זה, וגם פרופסור מונטרסקו, וגם דוקטור יחיל צבן, שגם הוא התראיין לכתבה הזו, שבעצם מדברים על כך שהפועל, הפרולטר, הוא באמת כבר לא אוכל במסעדת הפועלים, אבל מי שכן אוכל במסעדות הפועלים, אלה באמת מה שנקרא הפרקריאט, המעמד הפגיע, בין אם אלה באמת פרילנסרים, או עובדי קבלן, או סטודנטים, או אמנים, או כל מיני אנשים שבכל יש להם יותר כסף מאשר לפועל של היום, אבל אין להם באמת, אין להם סיבוס, ואין להם טנדיס. אז
זה
אנחנו,
יובל.
כן, זה
אנחנו. יובל עשה פרצוף עצוב.
איפה אתם אוכלים צהריים?
אנחנו לא אוכלים, אנחנו עובדים 24 שעות ביממה.
לגמרי.
אנחנו ישנים ואוכלים ספרות, זה הסיפור שלנו.
בוודאי.
נטע אלפרין, תודה רבה לך על השיחה הזאת. נזכיר, מסעדות פועלים בספרות העברית, כתבת על זה לרגל התערוכה החדשה בגלריה של אסיף, מרכז לתרבות אוכל בישראל על מסעדות פועלים. תודה רבה לך על השיחה
הזאת. רק אציין, אני רק אומר שהמאמר התפרסם באתר של הסיף, ובהמשך קרוב לוודאי שגם בכתב העת שיוצא אחת לשנה, ושבעצם את המאמר הזה ואת התערוכה כולה יזם מתן שפן, מנהל התוכן של הסיף, וכולם עשו שם עבודה נהדרת.
תודה
רבה לך.
להתראות.
להתראות.
עכשיו, ערבית ספרותית.
מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו עם ערבית ספרותית והסופר יעד ברגותי, שהוא גם עורך המשנה של סדרת מכתוב מבית מכון ון ליר. שלום יעד.
שלום לך, מאיה.
אהלן. על מה אנחנו מדברים היום?
היום מדברים על אחד הרומנים שלדעתי הכי חשובים והכי יפים בערבית, שתורגם לאחרונה לעברית. אחרון המלאכים של הסופר העיראקי פאדל עזאווי. ממש בימים אלה יוצא לאור תרגומו היפה מאוד לעברית של רומן, שלדעתי אם הוא יקבל את תשומת הלב הוא יהיה אחד הדברים, אחת ההצעות לקריאה הכי טובות בעברית היום.
נגיד ש...
עד כדי כך אני בטוח.
כן, 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 אתה נסחף, יעד, רגע, שנייה, בוא, בוא.
נגיד גם שמי שתרגם זה עידן בריר.
כן.
עידן בריר, אנחנו אוהבים אותו.
אוהבים אותו.
כן.
אז רגע, בוא נתחיל...
גם גלוי נאות, מי שערכה את התרגום זו בת זוגי אמונה. אז בוא נגיד, אובייקטיבי אני לא, אבל אני מבסס את הקריאה שלי ואת ה... אהדה שלי לרומן הזה על, בוא נגיד, גם על היבטים אחרים יותר ענייניים.
אז תספר לנו אולי קודם כל על הסופר הזה. מי זה הסופר הזה?
פאדל עזאווי זה סופר ומשורר, או גם אולי הוא מעדיף שאני אגדיר אותו משורר וסופר. עיראקי, נולד בעיר קרקוק בשנת 40. הוא בלט גם מאוד מוקדם בצנה של השירה המודרנית הערבית. הוא כתב ופרסם גם בכתב העת הידוע, שער, שיצא לאור בלבנון בשנות ה-60. והוא באמת, הוא היה פעיל גם, הוא אינטלקטואל והיה גם פעיל פוליטי בשמאל העיראקי, במפלגה הקומוניסטית, הוא סוציאליסט. והוא נרדף שנים רבות, במיוחד אחרי ההפיכה של 58 וכל התנודות המהפכניות הצבאיות בעיראק של אותם עשורים קשים. והוא גם היה מהפכני בכתיבה שלו.
והוא גלה, הוא גלה בסופו של דבר, הוא עבר לברלין, חי בברלין.
כן, כן. הוא באמצע שנות ה-70, הוא נרדף, כאילו הוא ממש היה בכלא כמה שנים על כלום, ורדפו אותו, הוא התעקש להישאר סופר עצמאי, ולא להיות חלק מהמשטר, ולהיות ביקורתי, והוא מספר שהוא הגיע למצב, או שהוא פשוט מפסיק לכתוב, ומפסיק ליצור, פשוט מאוד נטמע בתוך המשטר בעיראק, או שהוא פשוט מאוד, גם החברים שלו שקרובים יותר למפלגת הלבעת ולמשטר בעיראק, המליצו לו לעזוב, ואז הוא גלה לגרמניה. בהתחלה הוא עשה שם גם דוקטורט בעיתונות, והמשיך לכתוב שם. הוא מספר בהרבה מקומות כמה זה היה קשה לו, כי הוא כבר היה פרסם גם שירה וגם ספרות, והוא בלט, כי הוא באמת אחד, הוא יצר טקסטים שהם גם מהפכניים בצורת הכתיבה שלהם, באמת הקדים את זמנו, תכף אספר עליהם, אבל הוא פשוט גלה לגרמניה, למקום חדש, שלא הכיר בו כלום, שלא הכיר את השפה, שלא היה בו שום קשר, התחיל גם ללמוד גרמנית, והוא היום מספר אחרי יותר מ-40 שנה, הוא מתאר גם את גרמניה כמולדת שנייה שלו.
אז בוא רגע נדבר על הספר הזה, שזה ספר מאוד מאוד יפה, והוא מדבר על עיר אחת בעיראק, שהיא בעצם, מין מקום כזה קוסמופוליטי נקרא לו, אפשר לקרוא לזה ככה, היא מערבב המון המון אתניות והמון שפות.
מגוון.
מגוון מאוד. ובהתחלה נראה גם מקום קסום, כן? יש שם כוחות על-טבעיים.
תראי, הקרקוק היא עיר שיש בה הרכב אוכלוסייה מאוד מעניין. האוכלוסייה העיקרית שלה היא אוכלוסייה טורקמנית, והיו בה גם שהם מוסלמים, והיו בה גם נוצרים אשורים, והיו בה גם מוסלמים ערבים, והיו בה גם יהודים בתקופה ארוכה עד שנות ה-50, והיא עיר באמת מגוונת, ויש בה גם בהיבט הדתי עיר מאוד מיסטית, שהמוסלמים בעיר, גם הטורקמנים וגם הערבים הם, וגם הקורדים, אני עוסק את הקורדים, כי גם הם מרכיב מאוד חשוב באוכלוסייה הזו, שנמצאת גם, העיר נמצאת באזור קורדיסטן של עיראק. אז יש פה הרכב אוכלוסייה מעניין מאוד, עשיר מאוד, רב לשוני, כאילו בעיר היו 5 לשונות שבאמת אנשים השתמשו בהן. זה עיר באמת שמתארת לנו את האזור הזה במזרח התיכון, עם כל הגיוון העדתי, הדתי, האתני, ואחרי זה הלאומי, גם בעיראק ובאזור כולו שם. המיסטיות, אני הייתי אגב מגדיר את הרומן כריאליזם מיסטי, שזה איזה מין סאב ג'אנר של הריאליזם הפנטסטי. העיר בעיקר מורכבת גם בתוך האוכלוסייה שם המוסלמית מסופים. אז אנחנו נמצא שם המון תקיעי, שזה המקומות שבהם נאספים, מתאספים הסופים ומתפללים ועושים זיקר, שזה צורה מסוימת של תפילה שבה מזכירים את השם של אלוהים כמה פעמים, ובמטרה באמת להגיע לאיזה שוק של נרוון הזה. יש שם המון דרווישים, והוא מספר על זה גם ברומן וגם בקורות חייו. זה עיר שיש בה המון אמונות והמון גם תקסים מיסטיים, ולפחות גם ברומן אבל גם בקשירים אחרים, פאדל עזאו מתאר את קרקוק עד לשנות ה-50, קרקוק של ילדותו ושל נורוב, כמסיבה קסומה, כמסיבה של כסף, אנחנו רואים את זה. אז הכוחות העל-טבעיים של המקום המיסטי הזה יצרו גם טקסט שיש בו גם סגנון כתיבה שהוא גם ריאליסטיק, הוא מדבר על מקום מסוים ועל הקשר היסטורי מסוים ועל מקום אמיתי, אבל יש בו גם את האופן בו אנשים בתרבות כזו גם רואים את החיים שלהם, גם בראי מיסטי מעניין מאוד, אני רואה שהוא חלק מהז'אנר של ריאליזם פנטסטי. זה כאילו כבר מהעמודים הראשונים, זה אגב אחד מהפרויקטים הראשונים שהתחלתי לעבוד עליו במכתוב כעורך משני. הם הציעו לי לקרוא את זה ולכתוב לקטור עליו, אני פשוט, זה הייתה פעם שאני קורא, ואני זוכר כמה התפלעתי במיוחד מהייחודיות של הכתיבה הקסומה של ועד אל-עזאו, איך שהוא תאר את העיר המורכבת הזו באופן כל כך פנטסטי ואנושי.
אבל צריך להגיד גם שהספר מתחיל עם משהו מאוד מאוד לא פנטסטי, עם התנגשות אמיתית בין מזרח למערב, נקרא לזה, על רקע רומנטי.
חמיד ניילון.
חמיד ניילון מנסה לפתות את האישה האנגליה של הבוס שלו באמצעות גרבי ניילון, וזה לא הולך לו טוב, וזה מוביל לקטסטרופה, כן? בסופו של דבר. אבל זה מאוד ארצי, זה מאוד לא פנטסטי, וזה כן מרמז על אולי על איזה, אתה יודע, על ההתנגשות הזאת עם המערב באמת.
זה הפן הריאליסטי בעיקר.
כן. אבל זה כן מרמז מטרים לגבי אולי מה שיקרה שם. זה רומן עצוב בסופו של דבר, על ניסיון לעשות משהו טוב, ואני לא רוצה להרוס את הסיפור. הסיפור הזה הוא מפתיע והוא מתגלגל לכל מיני כיוונים, אבל בסופו של דבר יש שם כמה דמויות מובילות, נקרא לזה, בספר, ויש תחושה של מהפכה ושל שינוי כמו שקרה בעיראק, ואז מגלים שזה לא בדיוק מה שקורה.
כן, כן, כן. תשמע, בוא נגיד שריאליזם מיסטי מתחיל בריאליזם ומגיע למיסטיקה. הוא לא מתחיל מהמיסטיקה.
כמו בחיים.
כמו בחיים, וכמו גם שכותב סוציאליסטי, כמו הוא ירצה לכתוב. הוא מתחיל דווקא בהתנגשות הזו בין המערב הקולוניאליסטי, בעצם. מאשתו, זו אשתו של אחד הבכירים הבריטים במפעל של IPC, של מפעל הנפט, שהאימפריה הבריטית, של הקולוניאליזם הבריטי, תעניין בעיר הזו במיוחד, בגלל שהיא עיר עשירה בנפט בעד היום. היא אחת הערים הכי חשובות ומרכזיות בתעשיית הנפט בעיראק. אוקיי, אז יש פה החמיד אלון, הנהג הזה שמקרקוק, שפשוט מאוד כל התעשייה של הנפט שינתה את פניה של העיר ואת יחסיה של העיר, וגם את התרבות. הוא מדבר שם איך גם התרבות של הבריטים שינתה גם את האופן בו אנשים חיים בעיר קרקוק, ואיך האנגלית גם הייתה נכנסה לתוך הרב-לשוניות גם של העיר. אבל כל ההתנגשות הזו בין חמיד ניילון, שהוא עוד, אנחנו גם يعني, מנסים כל הזמן בפינה לא לעשות ספוילרים, אבל يعني, פשוט מאוד הוא מה שמתחיל שם בוא נגיד באפיזודה הרומנטית הקושלת של חמיד ניילון, מקבל פנים אחרות בהקשר של הקונפליקט הפוליטי מול הבריטים בעיראק. אז זה אגב בא ומספר גם התחלות אחרות גם של בוא נגיד תנועות התנגדות או תנועות מחאה, שדווקא האיש שנדחק לשוליים בגלל אפיזודה ההיא בסופו של דבר מגיע למקום אחר. התחלת להגיד קוסמופוליטי, יובל, ואתה צודק לפחות באופן בו בדעתי הסופר מצליח לפחות להסתכל על המקום המורכב הזה מפרספקטיבה קוסמופוליטית, וזה והומנית, וזה דבר שלדעתי מוסיף עוד רובד מאוד חשוב לרומן הזה.
יד ברגותי, הספקנו לגעת רק בקצה קצהו כמובן של הספר המאוד,
צריך אבל להגיד, המלצה חמה מאוד, כל כך, צריך לבדוק.
כן, כן.
אני מצטרף,
כן.
זה מאוד, הספר מאוד עשיר וקשה לגעת בכל האספקטים שלו. אחרון המלאכים, פאדל אל-עזאווי, אמרתי נכון, אל-עזאווי?
פאדל אל-עזאווי, כן, אמרת נכון.
יד ברגותי, תודה רבה לך על הפינה הזאת.
תודה לכם תמיד.
תודה, יד, להתראות.
בכיף, ביי.
מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו ואנחנו מסיימים עם פינתנו, הסטטוס היומי. שחר קמיניץ, המאזין האהוב, העלה באינסטגרם גזיר עיתון מעניין, והוא העלה אותו עם כותרת, נגיד קודם את מה שהוא כתב או קודם את הכותרת של הגזיר עיתון?
הכותרת של הגזיר עיתון, משנת 1977.
נכון, אז הכותרת אומרת כך, 16 מיליון עותקי ספרים הופיעו השנה בעם עובד. 16 מיליון.
בשנה
אחת.
בשנת 1977.
ולכן חשוב מה שהוא כותב שם, שחר קמיניץ. בשנת 1977 הוא מסביר לנו, היו בישראל 3.6 מיליון תושבים. זאת אומרת, מה?
כולם קראו.
יותר מ4 ספרים לבן אדם.
כן.
ממוציאו.
פשוט מטורף. תקרא טיפה את הידיעה המדהימה הזאת מ-77.
כן. 16 מיליון עותקי ספרים הופיעו השנה בהוצאת עם עובד, ומחציתם מופצים במקומות עבודה, מקבלים הנחה של 15-30%, כך אמר מנהל הוצאת עם עובד, למזכיר מועצת פועלי תל אביב יפו.
זה בזמן שגם היה מסעדות פועלים.
נכון.
קראו, נשאו שם וקראו.
מזכיר מועצת פועלי תל אביב יפו. הוא סייר במשרדי ההוצאה וקיבל עדות ממקור ראשון.
כן.
נאמר לו שמה שהספרייה לעם מוציאה כל חודש ספר ממבחר הספרות היהודית והלועזית ב-25,000 עותקים. 25,000 עותקים. כל חודש.
היום מוציאים נראה לי 1,000. אני אופטימית.
את אופטימית. הספרייה, הם אומרים, ציינה את שנת ה-70 לקיום, סליחה, שנת ה-20 לקיום, אז זה פונט מאוד קטן. הוציאה דתה 240 ספרים, וכמה מהם הוצאו במהדורות נוספות. זאת אומרת, קנו את זה, את כל ה-25,000 עותקים, או חילקו את זה. הגיעו לתפוצה של 40,000 עד 70,000 עותקים. גם כן היא מוציאה ספרים עיוניים במסגרת ספריית אופקים. עדיין יש. בתפוצה של 6,000 עד 8,000 עותקים בחודש. 6,000 עד 8,000 עותקים בספריית אופקים. מדהים. ספרות של תנועת העבודה, בכלל זה ספרי זיכרונותיהם ואימניהם של דוד בן גוריון, משה שרת וברל קרצנלסון, וגם ספרות מקצועית, וכן הלאה וכן הלאה, והם אומרים מחירי הספרים נמוכים, אף, על אף האינפלציה ויוקר הביצוע. 16 מיליון עותקים בשנה.
מדהים.
ספרים.
תשמע, לא היה אז אולי מה לעשות, היה ערוץ אחד בטלוויזיה, לא היה פייסבוק, לא היה אינסטגרם, לא היה טיק טוק, לא טינדר, לא גריינדר, האנשים נדפקו. והיו חייבים לקרוא כדי להעביר את הזמן. פשוט לא היה להם מה לעשות. אז הם קרו, מסכנים.
כן, זה ההסבר היחיד את חושבת?
מה אתה אומר? מה אתה חושב? איזה עוד הסבר יש? למה לא קוראים היום?
אז אמרו אחד לשני...
כתבו יותר טוב אז.
שמעת? פרסמו את האומנים של משה שרת, אני רץ לקנות. אתה רץ לקנות? אני כבר קיבלתי. אצלנו הוועד קנה לכולם בשישה עותקים שנחלק לחברים שאינם בוועד. ככה זה היה.
פשוט לא היה, אנשים קראו, כי מה הם יעשו?
תשמעי, פעם גם, אני לא יודע, אני יכול לספר לך מהמשפחה האישית שלי, בסדר? סבא שלי היה פועל, סוג של, נקרא לזה, ואצלו כל ספר של עם עובד הגיע הביתה. כל ספר...
כן, היה ספריית מנויים, גם פה מדובר על ספריית מנויים.
כל ספר של עם עובד הגיע אליהם הביתה, זה עשה הרבה בעיות בסופו של דבר, כשהיה צריך לפנות את הדירה שלהם, היו שם אלפי עותקים של עם עובד. הם אמרו לעצמם, הפועלים של ישראל יקראו, ואנחנו נוציא להם את כל ה...
נכון, אבל היית צריך לעשות מנוי על הדבר הזה ולשלם. זאת אומרת, אדם בחר לשלם ולהוציא את הכסף שלו על זה ולקבל את הספרים, כי זה גם היה נחשב אז, גם אם הם לא קראו את הספרים, זה היה איזה סמל סטטוס, הספריות האלה. והיום זה כבר לא, היום רוצים coffee table books.
או...
ספרי שולחן קפה.
או מקרן קול.
או מקרן קול.
או מקרן קול, גם אפשר.
מקרן קול, לקח לי קצת זמן לקלוט. מה זה מקרן קול?
זה רמקול, כן, זה רמקול. כן, אין יותר ספרים, זהו. הפועלים לא רוצים, אבל...
אבל אנחנו כאן.
נכון.
יפה.
אוכלים ונושמים וישנים ספרות.
עד כאן תוכניתנו להיום. עורכת התוכנית היא נועה בן הגיא, על הביצוע הטכני, שלומי יצחק. בואו לבקר בעמוד הפייסבוק שלנו. מחר אנחנו גם נהיה פה, עם המיטב.
בהחלט.
אז יש עתיד או משהו, לא יודעת?
המיטב, יהיה בעתיד.
יפה. להתראות.
אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.